ללמוד פסקה חדשה. התחלה חדשה, פסקה חדשה. משתדל ללמוד יותר בזריזות, כדי שנספיק כמה שיותר בזמן הזה, כדי שנוכל הזמן הבא להתחיל משהו אחר. אומר הרב בסימן נ"ו, הפסקה הזו היא בתוך החטיבה של התחדשות הופעת התורה בזמן התחייה. עם ישראל חוזר לארץ, גם התורה, הופעת התורה מתחדשת, מתעמקת, והקשר שלנו לתורה הוא מוכשר להיות ספוג יותר באורה של תורה, ולבנות מן התורה הופעת חיים יותר עליונה, יותר מוארת. לכן חז"ל אומרים שכל התורה שאנחנו לומדים בעולם הזה, הבל לפני תורתו של משיח. הבל, הכוונה, זה דבר כוחני, זה דבר לא בפועל. כמובן זה שכל התורה שלומדים במהלך הדורות, זה כל זה כדי לבנות את מדרגת הקישור לתורה בזמן מהלך ראש המשיח. לכן בפסקאות הללו, החל מפסקה נ"ד, נ"ה, נ"ו, הרב מסביר את ההתחדשות המיוחדת שיש בהופעת התורה, בלימוד התורה, בזמן התחייה. אז פה פסקה נ"ו, הרב אומר כך, צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה, שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. לפי רוב פעולותיה החופשיות יאומץ חילה ותגלה נפלאות הדרת גבורת קודשה על החיים ועל כל המעשים והמחשבות. בחופש הנשמה תעלה אימה את כל כוחות החיים המפוזרים והמשתלשלים ממנה, וכולם באגודה אחת יתרוממו למרום הקודש העליון. מידה זו הולכת ומהירה כל מה שאור התורה יותר חודר ויותר מאיר, כל מה שרזי תורה הפנימיים, בין מצד המדע, בין מצד הרגש, בין מצד הדמיון, יותר יתגלו ויתפשטו, יותר יוכשרו להיות העסק בהם קבוע ורגיל. כן תתעלה הנשמה בכלל ונשמת העולם, אור החיים של השכינה האלוהית תזהיר יותר ותגלה אורה על כל הנפשות ועל כל מעשיהם. בישראל האחוזים מעומק טבע נשמתם באחיזת הקודש העליון, כלומר המגמה הרוחנית העליונה של הצילות החיים וההוויה, אז ישראל האחוזים בזה יתרוממו על ידי התגברותה של האורה הפנימית היוצאת מאור דעת עליון, יתעלו ויתפארו, והגבורה האלוהית תעודדם בהדר תפארתה, ויתקשו יותר ויותר לאור גאולה, לאורו של משיח. והדר השלום הכללי וחן האחדה לכללות הרבה לכל פרטיה, לפעולותיה ולהרחבת חיי הילר ויתפשט בעולם, עד שמהדר הפנימי יפוצו קרניים גם כן על ההוד החיצוני, ויתחיל כל העולם מבחוץ גם כן להכיר את אור תפארת עוזנו, והכבוד הכמוס המונח במעמקי הנשמה של כל העמים התרבותיים לאורן של ישראל, והכבוד הכמוס המונח לאורן של ישראל, הכבוד הזה או האור הזה נעצר על ידי מעצורים רבים, באופן פשוט הכבוד הזה יפרוץ את כל מעקביו, וכנחל פרצים יזרם, כלומר יזרום, סליחה, לאתר ישראל בתפארה ולעזרו בגבורה. זו פסקה, אפשר להבין שזו פסקה מאוד מרוממת. אז קודם כל נלמד את חלקה הראשון. בחלקה הראשון יש פה שלושה משפטים, שלושה ארבעה משפטים שעוסקים בחידוש הגדול של הופעת התורה בזמן המוכשר לכך. אז נקרא קודם כל את המשפטים, יש פה שלושה משפטים ביחס אל החופש. משפט הראשון, צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה, שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. משפט שני, לפי רוב פעולותיה החופשיות, של מי? של הנשמה, של הנטייה הרוחנית שלה, יאומץ חילה ותגלה את נפלאות הדרת גבורת קודשה על החיים ועל כל המעשים והמחשבות. משפט שלישי, בחופש זה כבר השפעת הנשמה על כל החיים, בחופש הנשמה תעלה עימה את כל כוחות החיים המפוזרים והמשתלשלים ממנה, וכולם באגודה אחת יתרוממו למרום הקודש העליון. זה שלושה משפטים שהרב מדבר מה יקרה כשלימוד התורה יהיה באופן כזה, זה חידוש עצום, באופן כזה שתינתן לנטייה הרוחנית שבנשמה חופש גמור. זה חידוש מאוד מאוד גדול. הרב אומר, מתי אנחנו מוכשרים למידה הזו? מידה זו הולכת ומהירה, כל מה שאור התורה יותר חודר ויותר מאיר, כלומר, כל מה שרזי תורה הפנימיים יותר יתגלו ויתפשטו, ויוכשרו להיות העסק בהם קבוע ורגיל. אז זה הזמן שבו אפשר לתת לנשמה, לנטייה הרוחנית שבנשמה חופש גמור. בואו נסביר קצת את עניין החופש הזה. קודם כל החידוש. כי בדרך כלל אנחנו רואים את המפגש שלנו עם התורה בדיוק הפוך. כי אנחנו רואים את המפגש שלנו עם התורה בתור שיעבוד או אכפפה, תוך שאנחנו מאמינים שזה נכון ואמיתי, אבל למערכת חוקים שהיא כופה לנשמה איזה ציוויון ואיזושהי צורה שלקוחה ממקום יותר גבוה. אנחנו מאמינים בזה שאם לנשמה או לאישיות ינתן חופש, היא לא תגיע לאותו מקור מרומם שלקוח מאורה של תורה. נכון? זה היחס הפשוט שלנו אל התורה. יחס הפשוט שלנו לתורה, וזה גם יחס צודק. זה צודק להכריח את הנשמה להסתדר לפי סדר שלקוח ממקור אלוקי, עליון, כמו התורה והנבואה. ואנחנו מאמינים שדווקא אם הנשמה תסתדר בסדר שכפוי מלמעלה, דווקא בזה ועל ידי זה היא תתרומם יותר. ככה אנחנו מאמינים. כל הסדר שלנו אל התורה זה מתוך צורך להיכנע. זה לא הכנעה משפילה, זה הכנעה שאנחנו מאמינים שהיא הכנעה מרוממת. זה כל הסדר של התורה. שאנחנו ניגשים ללמוד תורה, אנחנו ניגשים להיפגש עם רצון השם, עם ציווי של השם. ולכאורה המילה יותר זרה לזה זה המילה חופש. כי חופש פירושו של דבר לתת לנשמה או לתת לנטייה הרוחנית להתפשט לפי כוחה. כמובן שאנחנו כבר יודעים שחופש זה לא שהנשמה עושה מה שהיא רוצה. שהנשמה עושה מה שהיא נקרא לזה, מה שהיא נוטה לזה מרוחה, מעצמה. אנחנו הרי מאמינים שהתורה שניתנה לנו בנבואה וממקור אלוקי, הקדוש ברוך הוא דיבר את דברו לנביאים, למשה רבינו ולנביאים. אנחנו מאמינים שכשנסדר את חיינו על פי הציווי הזה, אז הנשמה תתרומם יותר. אז לכאורה, אני עכשיו מדבר קודם כל על ההופעה, מה זה תורה? התפיסה הרגילה, ואני אומר, את צודקת, אנחנו באמת מאמינים, זה צודק. וזה גם מבט נכון. הרב אומר, כל עוד לא בוחנים את תורה על פי רזי תורה. המבט הנכון זה לכאורה המבט, וככה התרגלנו והורגלנו, שאנחנו נגשים אל התורה מתוך הכנעה. אנחנו מבינים שהסדר שהתורה מצווה אותנו, זה סדר יותר עליון, יותר טוב לנו. יותר מחיי, יותר מרומם, יותר אפשרי. ועד הרבה, אם אנחנו מדברים על הגבורה, כלומר, על ההופעה, שהנשמה הולכת וכובשת את החיים, ומורה להם מה לעשות, זה עד הרבה, זה מתוך שאנחנו שוללים את החופש. כי החופש זה מה שהנשמה תהיה נוטה למרוחה, מרצונה, ממקומה הנמוך. לכן אנחנו אומרים, אם ינתן לנו חופש, אז הנשמה, גם הטובה, לא רק התאוותנית והבהמית, אבל לאן היא תגיע? לאן שהיא חפצה מעצמה? אבל המקור שהתורה מאפשרת לנו להיפגש, זה מקור יותר עליון, יותר אלוקי. זה התפיסה הרגילה. צריך לדעת שמה שהרב אומר פה זה חידוש. זה חידוש מאוד גדול. הרב אומר, הפוך, שיש מדרגה כזו בתורה, שצריך לתת לנטייה הרוחנית שבנשמה. איפה הנטייה הזו מתגלה? מתגלה ברצון, באמונה, במחשבות. לנטייה הרוחנית שבנשמה צריך לתת חופש, ולא רק חופש, חופש גמור. כוונו, יש צורה אחרת של הופעת אמונה, שהנשמה הולכת, מתרחבת ומתפשטת לפי מה שמונח בה, בלי שום השתעבדות למקור חיצוני, לא מקור סמכותי חברתי, כמו נגיד נורמות חברתיות, או מקור רבני חיצוני, וגם לכאורה לא מקור אלוקי. זה חידוש מאוד גדול. אל תחשבו שפה הרב מדבר רק על דרך דידקטית, נקרא לה חינוכית כזו, להסביר שאנחנו הולכים בחופש כדי שהכל יצמח מלמטה ויהיה מתוך השלמה. הרב לא מדבר על זה. הרב מדבר על תפיסה מחודשת בתורה. תבינו, זה בדיוק הפוך מהתפיסה הרגילה. התפיסה הרגילה שהיא שייכת לתורה הנגלית. כשאנחנו לומדים תורה, ומתבוננים על היחס בינו לבין התורה על פי התפיסה הנגלית, אז אדרבה, היותר מרומם זה ההכנעה. היותר מרומם לנו, אני רוצה לסדר את חיי על פי ציווי שמגיע ממקור יותר עליון, כי אני מבין שאז הנשמה תתרומם יותר. אז מה הנשמה אמורה לחשוב? מה שהתפיסה המסורתית מכוונת אותה אליו. כי התפיסה המסורתית, כלומר, אם אני חושב מה שאני אמור לחשוב, מה שנכון לי לחשוב, מה שיותר אמיתי לחשוב, מאיכן אני יודע מה יותר אמיתי לחשוב? מאיכן שציוו אותנו הנביאים? התפיסה המסורתית, מה שהאומה התבוננה לדורותיה, זה הסדר, איך צריך לחשוב. ואז החופש הוא חופש מוגבל. זאת אומרת, זה ודאי שאי אפשר לחשוב בלי שיש לך חופש, אבל החופש הוא חופש מוגבל. הוא כבר מונחה על פי המסורת. המסורת אומרת לו, מה ראוי לחשוב? ועכשיו הבחירה שלי הוא החופש, יש לי לבחור בתוך זה. זו התפיסה הרגילה. ודאי שגדול המצווה ואוי זה מי שאינו מצווה, זה ראוי לאדם להיות מצווה, ולבחור באופן חופשי לעשות. אבל זה חופש, הוא כבר לא חופש גמור, זה חופש מונחה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לבחור באופן חופשי. פה מדובר על מדרגה חדשה בלימוד תורה. ובייחוד למשל בלימוד אמונה. שכשאדם הוא מתבונן ופוגש איזה מושג, אז הוא הולך ונקשר עליו מתוך שהוא חושב ומתבונן באופן חופשי. מה הכוונה באופן חופשי? בלי שום השתעבדות לגורם חיצוני מבחוץ. לא מסורת לכאורה. גם לא ציווי אלוקי, אלא מה שהנשמה או מה שהנטייה רוחנית פוגשת באופן נמשכת אליו מעצמה. הרב הגדיר במאמרי ראייה, זה לא מובן לפניכם, זה רק משפט אחד אני אקרא. יש מאמר במאמרי ראייה, קוראים לו מאמר קרבת אלוקים. ובמאמר הזה, בעמוד 33, הרב מסביר מה זה החופש. הרב מסביר מהו החופש. התפשטות הנפש וכוחותיה לאותם הצדדים שהיא נוטה, שוקקת ושואפת אליהם, מעצמות טבעה. כך הרב מסביר. חופש, פירושו של דבר, נטייה שנובעת מעצמיות, ולא משום השתעבדות לגורם זר. לא גורם יותר עליון, גם לא גורם יותר תחתון. ברור שאם הנשמה נוטה מטבעה, אבל הסיבה שהיא נוטה לזה מטבעה זה בגלל תלות שלה, תלות שלה בחברה, או תלות שלה ביצרים, תלות שלה במשהו שהוא חיצוני לטבעה, זה לא חופש. זה מה שהרב מסביר. זה ברור שהחופש, אם הנשמה לא תהיה נוטה מעצמות טבעה, אלא מהתלות שלה או מההשתבדות שלה בגורמים זרים, זה לא חופש. ניתן דוגמה. אנחנו הרבה פעמים מביאים את זה. רק שנייה, אני רק אתן דוגמה כדי שתבהיר את זה. זה ברור שאם אדם מוזג מים לכוס, אז הצורה שהמים מקבלים זה צורת הכוס. לעומת זאת, אם אדם בתנאי מעבדה היה שופך את המים על השולחן, בתנאי מעבדה, זאת אומרת, כשלא פועלים על המים שום כוחות, לא כוחות תאוצה ולא לא כוחות של חיכוך, אלא רק תכונת המים, אז הצורה שהמים מקבלים זה צורה שמבטאים רק את תכונתם שלהם. נכון? נגיד היינו מצליחים בתנאי מעבדה לגרום לנפילה חופשית של המים. אז המים, צורת ההתפשטות של המים, הייתה מבטאת רק מה שמונח בתכונת המים. כשאתה שופך לכוס, אז הצורה שהמים מקבלים זה מעיד מהכוס, זה לא מעיד מהמים. נכון? עכשיו, מה הדין? אם, אני עכשיו חוקר, מה הדין עם אדם? הוא בונה כלי שהוא בדיוק לפי צורת המים. כלומר, מה שהיו המים מקבלים צורה, אם היו נופלים בנפילה חופשית. עכשיו, אדם לא נמצא בתנאי מעבדה, נמצא פה בחדר, ושופך את המים לתוך הכלי הזה. האם הצורה הזו שהמים זה צורה משועבנת או צורה חופשית? אני חוקר פה.
אתה עדיין משועבנת הכלי.
מה?
אתה עדיין מבטא את הכלי, לא תמיד.
למה זה מבטא את הכלי? הרי, מה?
אם היינו שופכים את אותם מים למקום אחר, זה לא היה.
כן, אבל זה רק בגלל שאתה לא שופך אותם בתנאי מעבדה. הפוך, פה הכלי, הוא עוזר לך לעצב את המים בתכונה שהיא מתאימה רק למים. בעצם הכלי, מה שהוא עושה, זה עוזר לך. אני רוצה להגיד, שניכם צודקים, אני רוצה להסביר כך. הכלי הזה מעוצב מראש באופן שהוא מתאים למה הנשמה הייתה נוטה למה המים היו נוטים מטבעם לולי התנאים שקיימים במציאות. אבל מצד שני זה באמת מופיע בתור שיעבוד. אם היינו מצליחים לאפשר למים ליפול בתנאי מעבדה, אז הצורה שהמים היו מקבלים זה הייתה צורה חופשית. אבל עכשיו אני צריך להשתמש בכלי משעבד כדי לאפשר למים לקבל את הצורה שלהם ולא את הצורה של המציאות. זה הדוגמה, הבנתם את הדוגמה? זה המשל, הנמשל. אם היינו מצליחים שהנטייה הרוחנית שבנשמה תתפשט בתנאי מעבדה, כמובן באופן ששום גורם חיצוני לא פועל עליה, לא התלות בצורך להרגיש נוח, לא התלות בלקבל מקור סמכות, אז הנטייה של הנשמה הייתה מבטאת מה מונח בעצמיותה. אבל כיוון שאנחנו נמצאים לא בתנאי מעבדה, אלא בתנאים שמה שהנשמה הייתה נוטה אם לא היו לו גורמים משעבדים, זה לא היה מבטא את עצמיותה, זה היה מבטא המון גורמים מסביב, גורמי חיכוך, גורמי צורך, גורמים ששייכים לתפיסה הנמוכה של הנשמה וכו' וכו'. לכן צריך לשעבד את הנשמה לכלי. אבל כמו שאומר אחיה, זה מפריע, כי זה מופיע באופן משעבד, זה לא מופיע באופן עצמי. לכן כל הצורה הזו של תורה, כלומר כל הצורה שמופיעה אלינו, שבה אנחנו מתפשטים אבל בתוך כלי מסוים, זה בגלל שאנחנו לא נמצאים בתנאי מעבדה. אבל אם אדם היה יכול להגיע למדרגה שבו באמת הנשמה, הנטייה הרוחנית שבנשמה, נקרא לזה האמונה, תפיסת האמונה של אדם, שאיפות שלו, הרצונות שלו, המחשבה שלו, המחשבה האמונית שלו, הייתה מתפשטת באופן שבאמת היה נובע מעצמיותה, אז גם אם זה היה לוקח הרבה שנים. אם בסופו של דבר התוצאה הייתה ביטוי של מה שמונח באמת בנשמה, היה עדיף להופיע באופן חופשי, עכשיו באופן שמשועבד לכלי. אבל אם היום המחשבה תתפשט רק מעצמה, ולא על ידי גורמים מסייעים, היא לא תבטא את עצמיותה, היא תבטא את השיבוד שלה, את השיבוד שלה לכל מיני גורמים. לכן, אומר הרב, מה?
זה הפוך על הפוך, מה זאת אומרת?
בדיוק מה שאתה אומר, הפוך על הפוך, אבל הפוך על הפוך יוצא ישר בסוף. מה אתה מתכוון?
לא, כאילו הרב אומר שהיא...
הפוך על הפוך, זה יוצא קופה. תפקח את ההפוך. אבל הפוך של קופה זה הפוך. לא משנה, מה אתה אומר?
אני אומר... הרב אמר שהיא צריכה לעזר בגורמים שמבחוץ, מצד שני, אם לא, יצא שהיא משועבדת לגורמים שבחוץ, אז מה זאת אומרת?
לא, אבל אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המסגרות, שאם אנחנו נכפה את עצמנו עליהם, נבטא בזה את עצמיות נשמתנו. היסוד הזה של שאיפת קרבת אלוקים, הוא כל כך מוטבע בנשמה, שצריך המון גורמים זרים, שיכפו אותה לא לשבץ עצמה לנטייה הזאת. אבל יש גורמים כאלה במציאות, תשוקות, תאוות, רצונות, תלות. אתה מבין? המחשבה שלנו, אם היא הייתה מתפשטת באופן חופשי באמת, היא הייתה מגיעה לספק את הצורך הזה של נשמה שהיא בת מלך. אבל כשאנחנו חושבים, אנחנו לא חושבים באופן חופשי, אנחנו משועבדים. כמו שאומר הרב, שחופש הדעות המורגל להישמע בזמננו הוא יותר שאיבוד המחשבה מאשר חופשתה. חופש הדעות זה היום, חופש הדעות, המושג חופש הדעות, הרב כתב פרקים שלמים על התפיסה, על המושג הזה שגע חופש המחשבה. מחשבה חופשית זה דבר מאוד ששאר לזכה הרעיון. מה שהמחשבה נוטה לזה מעצמותה. בדרך כלל הסיבה שאנחנו חושבים באופן שאנחנו חושבים, זה בגלל שאנחנו כבר משועבדים לאיזה תפיסות. חלקן תפיסות חיצוניות, חלקן תפיסות שלנו, אבל הן קטנות ומוקדמות, ואנחנו כבר משעבדים את התפיסה הקיימת לתפיסה הקודמת שלנו, ואז גם זה סוג של שיעבוד. לכן אומר הרב, שצריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה. אז תבינו איזה חידוש זה. הרב מדבר על סוג אחר של לימוד, סוג אחר שיחס לתורה. צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה, שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. כן, רבי.
השיעבוד של הנשמה כיום, זה לא שיעבוד של הנשמה, זה בגלל הגוף. זה לא...
כן.
זה לא חידוש שצריך לתת חופש גמור לנטייה רוחנית לבנשמה. כי הנשמה היא תמיד...
אבל זה חידוש שאנחנו צריכים גם להתנהג כך.
מה זה אומר?
שעכשיו הולך להתבסס לימוד תורה כזה, שהוא הולך לאט לאט ופוגש את הנשמה בחופשיותה. זה סוג אחר של לימוד. אז בוא נראה מה הכוונה, לפי מה שצילמת. אומר הרב כך. נסתכל פה כך. באורות הקודש, א', עמוד קופייני, הרב אומר כך, הפנימיות העצמותית של הנשמה ההוגה, החיה את החיים הרוחניים האמיתיים, היא צריכה חירות מוחלטה פנימית. האופן איך שהנקודה העצמית של הנשמה באה לידי ביטוי, זה רק שהיא מתפשטת באופן חירותי. חירותה שהיא חייה באה לה מתוך מחשבה מקורית. עכשיו, המחשבה המקורית זה לא אצל כל אחד אותו דבר. מחשבה מקורית, כמובן, מחשבה שנובעת מעצמיות האדם. זה נקרא מחשבה מקורית. והרב מסביר שלא כולם יכולים להיות בעלי מחשבה מקורית. יש כאלה שנועדו להיות חלק מתפיסת עולמם של אחרים. אבל יש כאלה שכן יכולים להיות בעלי מחשבה מקורית. אבל כדי שזה באמת תהיה מחשבה מקורית, ולא מחשבה נמוכה, הם צריכים להיות בעלי טהרה מוסרית, מידות טובות, לא להיות משובדים לצד הרשעי שלהם, לצד הנמוך. אז הרב אומר כך, תכף אני אתן לך מיד. הרב אומר, ואז זה לא שהם לא לומדים, אבל הלימוד והעיון הוא כל הזמן מגרה ומשלהב את המחשבה הפנימית. הזיק הפנימי שלה, המתלבא והולך על ידי הלימוד והעיון, אבל הזיק העצמי הוא יסוד הרעיון במחשבה. ודאי שהאופן איך שהמחשבה הזו הולכת ומתרחבת זה על ידי לימוד אמונה, פגישה עם רעיונות אחרים, לימוד דברי הרב, לימוד דברי התורה, לימוד דברי חז"ל. אבל כל מה שהאדם לומד ופוגש בתור מקור חיצוני זה רק מגרה, משלהב, מלהיב את הזיק העצמי, את הזיק הפנימי. ואז מה שהאדם כזה חושב זו באמת המחשבה שלו. זה לא רק האופן איך שהוא מעכל ומתרגם מחשבה של אחרים. הוא לומד דברי הרב, אבל זה באמת המחשבה שלו. זה האופן איך שהוא מעצמו מתבונן על המציאות. יש אדם, שני אנשים לומדים דברי הרב קוק, או לומדים דברי רבי נחמן, או שומעים דברים של הרב חנן. שני מיני אנשים. יש אדם שהוא רק כלי מעכל, מתרגם, כן? דולה ומשקה. הוא שמע את מה שהרב חנני מעביר בשיעור, הוא יודע לחזור מה שהרב חנני אומר. זה גם סוג של תלמיד. כמה שיותר קרוב למה שהרב חנני חושב. קוראים לזה החויזר, הוא יודע לחזור על משהו. כן? אבל יש אדם שכל מה שהוא פוגש, הדברים של הרב חנני בדל לחיים ארוכים, הדברים שהוא שומע בדבר הרב קוק, רבי נחמן, רב צדו, קורא חובות, הכל, זה כל הזמן מסעיר, מלהיב, מוציא אל הפועל את המחשבה שלו. באופן איך שהוא מתבונן וחושב. ואז כל מה שהוא פוגש זה מאפשר לנטייה הרוחנית הפנימית שבנשמה לצאת אל הפועל. אבל זה לא מגביל אותו, זה לא חוסם, זה לא משעבד, זה מדרגה מאוד עליונה של לימוד תורה. מי היה הרב של הרב קוק בלימוד אמונה? מי היה הרב שלו בלימוד אמונה? הרב אומר בהרפלי תואר. מה הרב אומר? מי היה המורה של הרב? הרב אומר, נשמתו. זה לא שהרב לא קיבל, הרב למד דברים, הרב לא אמר. טוב, מה אני חושב על העולם? זה מטופש. כן? מה זה מה אני חושב על העולם? אני יכול להיות כזה שבאוצר המחשבה שלי יהיה כל מה שחקר הרמב״ם וכל מה שחקר הרמב״ן ומה שחשב רבי יוסף אלבו בסדר העיקרים ומה שיאמרו גדולי הדורות. אבל את כל זה אני צריך לבנות את מה שנשמתי הולכת ובונה מחשבה. לכן מצד אחד, מה שהנשמה, הנשמה לא יכולה להתפשט מעצמה, כן? כי נקודת המבט שלה למציאות היא מאוד דלה. מה אני פגשתי מן המציאות? אבל אני יכול לגעת את אוצר כל גדולי המחשבה, ולבנות מהם דרך ההסערה, ההסערה של מה שהם חשבו, והזיק הנשמתי, ועל ידי זה נבנית מחשבה מקורית. וגם אנחנו, יש אמרה מפורסמת של הרב, אחרי זה תרגמו את כל מיני דברים, לא יודעים באופן כבר נכון, אבל אל תהיו לי קוקיסטים. Okay? יש מחשבה כזה, הרב ככה אמר, שהיה ביפו. אבל הכוונה היא, okay, שהרב לא כתב כדי שיהיו עוד הרבה אנשים הרב קוק. זה בגלל הפסקה הזאת, כדי שיהיו הרבה אנשים מקוריים. עכשיו, להיות אדם מקורי, זה לא חייב להיות על ידי זה שאתה מחריב את כל מי שהיה לפניך. זה מחשבה לא נכונה. Okay? אלא, שאתה משתמש בכל אוצר המחשבה שבנו גדולי הדורות, אבל כדי להוציא אל הפועל את הזיק הפנימי שלך. הקרב מסביר שכדי להיות שייך למדרגה הזאת, באורות האמונה עמוד 37 כתוב כך, אי אפשר לבוא למדרגת הקדושה העליונה, כי אם על ידי מחשבה חופשית לגמרי, ואי אפשר למחשבה שתהיה חופשית, כי אם אחרי התיקון הגמור של המעשים והמידות בתשובה גמורה מאהבה. מחשבה חופשית הכוונה, כי אני חושב כך. יש מחשבה חופשית זה, בוא תלמד אותי מה אני אמור לחשוב. ויש מחשבה חופשית שכך המחשבה מתפשטת, כך היא תופסת את המציאות. אבל כדי שהמחשבה תהיה חופשית באמת, אי אפשר לבוא לזה, כי אם אחרי התיקון הגמור של המעשים והמידות בתשובה גמורה מאהבה. כי כל זמן ששמץ הרשעה מונח בלב, הרי הוא משאבד את המחשבה להרע. אם למשל אדם יש לו איזה חיסאון, גירעון בליבו, אז הוא חושב מה שיספק את הצורך שלו. הוא חושב את המחשבה שהאיום הקיומי שהוא כל הזמן מרגיש מאפשר לו לחשוב. זה אדם שבאמת הוא משועבד. הוא משועבד כי הוא מרגיש תלות, הוא מרגיש איזה איום. פה הרבה דבר על הרשעות, לפעמים זה סתם גירעון וחיסרון. זה לא המחשבה, זה לא מחשבה חופשית. הוא משועבד לחשוב ככה, כדי לספק איזה צורך נפשי. פה מדובר על אדם שהוא נפש בריאה, הנפש שלו לא תלותית, היא לא משועבדת לאיזה צד, לא התאוות, לא הרצונות, לא הצרכים שלו משעבדים אותו מה לחשוב, אלא הוא חושב מה שבאמת המחשבה שלו מנתבת אותו. באמת. אז כדי להגיע למחשבה חופשית לגבי, צריך להיות בתשובה גמורה מאהבה. כי כל זמן ששמץ הרשע מונח בלב, הרי הוא משעבד את המחשבה להרע. ואמר נבל בליבו, אין אלוקים. הוא חושב שהוא אומר אין אלוקים, אבל זה בגלל שהוא נבל. ולהגן על עצמו מעומק רשע זה, כדי שהאדם באמת חייב לא יהיו ביטוי של הנומך המוסרי שלו, אז הוא חייב לקשור את עצמו באיזה קשר עבדותי. אז הוא חייב שילמדו אותו מה לחשוב, יוכיחו לו ויסבירו לו, הוא חייב להיות בקשר עבדותי של ציור אמונה שפל לפי ערכו. כי אם יאמר להשתחרר מקישור עבדותי של קדושה, כלומר אם הוא לא ילמדו אותו מה הוא צריך לחשוב, הוא לא יאגן עצמו להיות קבול במסורת, הוא לא יסביר לעצמו שאני לא יכול להבין, אני צריך לשמוע מה הרב קוק אמר, או מה הרב חנני אומר, או מה הרב שאני מאוד, מאוד מתפעל אומר. לולי זה, הוא לא יבטא את מה שבאמת ירומם אותו. זה כמו אדם חולה, שמשכנים אותו להתבונן אחרת על המציאות. הוא עדיין לא מסוגל להתבונן ככה על המציאות. אומר הרב, אם יאמר אדם כזה להשתחרר מקישור עבדותי שקדושה, יקפוץ עליו הרוג, שקישור עבדותי שרשע וכפירה. ואדם כזה לא יהיה חופשי כלל. כי אם מישהו עבד ליצרו הרע אולי הרשע הכללית שבעולם. על כן, צריך. כל מתנהל בדרכי ההשגות הבאות. מי שבאמת לומד אמונה ורוצה לחשוב ולהתבונן, צריך להיות עסוק תמיד בתשובה, מזכך את נפשו מכל סיג, כדי שיוכל להיות בן חורין באמת. אומר הרב בורות האמונה מול 31, המחשבות הנובעות מעומק האמונה בתארתה הפנימית, הן החופשיות באמת. כי אם אדם מאמין וקשור אל האמת, אז המחשבות שנולדות בו הן באמת ביטוי של מה שמונח בעצמיותו. שאין עליהם שום עול של הגבלה, והן הן המדמות ביותר למקור היצירה האלוקית. אתה עושה כבר מדרגות מאוד עליונות. הרב מסביר, אם כן, אצלנו בפסקה. צריך לתת חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה. לתת, זה סוג אחר של לימוד אמונה. זה סוג אחר של הופעת מחשבה. בדרך כלל, התפיסה הרגילה בתורה, שאנחנו מנסים להבין מה הבינו גדולי הדורות שלפנינו. אבל פה מדובר על מדרגה מאוד עליונה של לימוד אמונה. לימוד תורה בכלל ולימוד אמונה ובניית מחשבה כזו, שהיא הולכת ומתפשטת מעצמה מכוח הגיונה, מכוח שיטתה, מכוח עצמיותה. צריך לתת חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה. שתתפשט ותתערה בכל קורותיה. כן, הרב. עשית לשאול.
ושרב הוא משתמש באורות הקודש במובן של חירות, זה משמש בו תפקיד של חופש?
כן. אולי יש הבדל ביניהם במקומות אחרים, אבל פה אנחנו מדברים על אותו דבר.
חופש הנשמה זה מקביל לחופש המחשבה?
חופש גמור לנטייה ארוך. איפה אתה רואה חופש הנשמה?
שורה רביעית נגיד בין בב. קיצור, הנושא של...
לא, בחופש, אני קורא אחרת ממך. אתה קורא בחופש הנשמה. אני קורא בחופש הנשמה תעלה אימא. חופש
בסיס. זה לא נושא כזה חופש הנשמה.
לא, חופש המחשבה, חופש הנטייה הרוחנית. חופש הנטייה הרוחנית. הנטייה הרוחנית של האדם, כלומר הרוח שלו, צריכה להתפשט בחופשיות. כוונה שההתפשטות שלה וההתרחבות שלה תהיה לפי נטייתה מעצמה. התפיסה הזו, הסדר הזה שאנחנו היום נוהגים, שאנחנו מונחים, מנחים את עצמנו מה לחשוב, לפי מקורות זרים שבאים מבחוץ, שזה יכול להיות אני, לצורך העניין, ביחס אליכם, או הרב חנני ביחס אלינו, או הרב קוק ביחס. הסדר הזה שבו אנחנו לומדים מה לחשוב, זה סדר ששייך אלינו בגלל מדרגה מוסרית שלנו. אבל הרב מדבר על כך שצריכה להיפתח תורה כזו של הרבה אנשים, שאופן התפשטות המחשבה שלהם זו מחשבה מקורית. הם לא רק גדולים ומשקים אותנו ממקורות קודמים, לא רק מבארים אותנו, מבארים לנו מה כתוב במקורות, יש לה מחשבה חופשית. זה סוג מיוחד של הופעת מחשבה. אני רוצה להסביר לכם משהו, להגיד לכם, לא יודע להסביר לכם. תראו, יש שתי מדרגות בלימוד אמונה. יש אחד, מה שנקרא לימוד אמונה, מה שאנחנו קוראים בישיבה לימוד אמונה, ויש הופעת המחשבה. אנחנו משתמשים פה במילה מחשבה, אבל צריכים להבין במה מדובר. מחשבה זה לא רק הכוח שאנחנו משתמשים איתו כדי להבין. מחשבה זה סוג התפיסה של האדם את המציאות. כשאנחנו פה בישיבה, במדרגות הראשונות, לא יודע, עכשיו אני לא אומר כל אחד איפה שהוא נמצא, צריך לדעת שיש שתי מדרגות, יש לימוד אמונה, ויש הופעת מחשבה. זה עוד משהו, זה מתוך שאדם לא מדונה, פתאום נולדת בו איזושהי מחשבה ביחס על המציאות. המחשבה הזו כל הזמן הולכת ומתבררת, גם כשהוא לא לומד עכשיו ספר, אבל יש לו, המחשבה הזו כל הזמן הולכת איתו. איך הוא מתבונן על המציאות? זה סוג כזה של מחשבה, הגיון המחשבה. וזה עוד מדרגה שאדם מלימוד, מריבוי לימוד אמונה, כל מה שהוא לומד, כל תוכן שהוא לומד, מצטרף לכל הערג הגדול שהוא למד, כדי לבנות לו את המחשבה. במחשבה הזו יש שתי סוגי מחשבות. מחשבה שהיא כולה תוצר שגורמים מבחוץ. ויש מחשבה מקורית, ועל זה הרב מדבר פה. אז הרב אומר, זה שייך לדורות שלנו, שיוולדו הרבה גדולי מחשבה כאלה. זה סוג מיוחד של לימוד. צריך להיתן. כלומר, זה לא רק שאדם עסוק להסביר מה כתוב פה במערל, אלא מה נכון לחשוב. שאלתם את עצמכם פעם את השאלה הזו? מה נכון לחשוב? לא רק מה נכון לעשות, איך כדאי להסביר את זה. מה נכון לחשוב? שאלה. צריך לשאול, מתי ראוי שאדם ישאל מה נכון לחשוב? אולי אדם צריך לשאול, לפני שאדם ישאל מה נכון לחשוב, קודם כל, מה חשב על זה הרב קוק? מה חושב על זה הרב חנני? מה חושב על זה המסורת? ויש מדרגה שאדם שואל, מה נכון לחשוב? ושהמחשבה מולידה באותה הבנה. זה המדרגה שהרב מדבר עליה פה. צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה, שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. לפי רוב פעולותיה החופשיות, כשהנשמה מתפשט באופן חופשי ופועלת על החיים מתוך החופש הזה, אז יאומת תחילה, אז כבר, אז לנשמה יש כוח באמת לעצב את החיים. כי מה שהנשמה חושבת מעצמה ומזדהה עם זה, שזה באמת עצמיותה, זה מלא גבורה, זה באמת משפיע על החיים ועל המציאות. כל עוד אדם, המחשבה שלו היא נובעת מעיצוב זר, אז החיל של זה והגבורה של זה, זה מעוקב. אבל לפי רוב פעולותיה החופשיות, יאומץ חילה, ותגלה את נפלאות הדרת גבורת קודשה, על החיים ועל כל המעשים והמחשבות. משפט שלישי זה כבר עוד יותר עליון, זה כבר לא השפעה של האדם על החיים שלו. בחופש, הנשמה תעלה עימה את כל כוחות החיים. המפוזרים, המשתלשלים ממנה, כלומר כבר השפעות שלה. אז דיבורים והמעשים וההשפעות שלה על אחרים. למה כולם התרוממו? כי כולם ביטוי של המחשבה שלה. זה נקרא שהיא תעלה. היא מבררת באיזה אופן הם מתאימים למחשבה. זה כבר משהו אחר. וכולם באגודה אחת התרוממו למרום הקודש העליון. זה ביטוי כזה שהרב מסביר אותו תכף בהמשך. הרב מסביר שהקודש העליון זה המרגמה הרוחנית העליונה של הצילות החיים וההוויה. אני רוצה להסביר מה הכוונה. אני אסביר לכם מה הכוונה. המחשבה המקורית הזו שהרב מדבר פה, במקום אחר הוא קורא לה המחשבה המגמתית. למה? כי המחשבה היא לא עוסקת בשאלה מה המציאות עכשיו. היא עוסקת מה נכון לחשוב. היא עוסקת מה המגמה של המציאות. הרב אומר, מתי ראוי שאדם יחשוב באופן מקורי? מתי שהמגמה שלו טהורה. מה המגמה שלו? מה הרצון שלו? מה הרצון שלו ממנו? מה הרצון שלו מן החיים? כשהרצון של אדם הוא טהור, אז המחשבה שמשרתת רצון כזה היא באמת חופשית. אבל כשהמגמה של האדם, הרצון שלו, הציפייה שלו מעצמו, מהעולם, מהחיים, היא ציפייה נמוכה. אז המחשבה החופשית תשרת מגמה כזאת. זה מגמה נמוכה. העולם שלנו זה עולם של תיקון. אנחנו נמצאים בדרך. המחשבה זה לא המחשבה שחושבת מה נכון עכשיו. נותנת את האינטרפטציה, כלומר את הפרשנות למציאות שלפנינו. המחשבה זה העולם. שכל המציאות ממנו שואב, ולשם הוא בא. לאט לאט נביא את העולם אל כאן שהמחשבה נמצאת. אז כשאדם, כל החיים שלו מתרוממים על ידי המחשבה החופשית, אז איפה הוא נמצא? באותה מגמה עליונה, שלשם הוא רוצה שהעולם יגיע. זה נקרא המגמה הרוחנית העליונה של אצילות החיים וההוויה. וזה נקרא הקודש העליון. למה זה נקרא קודש עליון? כי יש קודש שזה קודש ביחס למציאות של עכשיו. קודש עליון זה מה העולם באמת. מה העולם בעצם. לאן העולם שואף. איך העולם צריך להיראות. מה נכון, מה אמיתי, מה טוב. בעולם, כמו שאנחנו מכירים היום, שהמחשבה הפרגמטית שולדת בעולם. אז אין שאלה, פעם הפילוסופים עסקו בזה היום, הפילוסופיה הרבה יותר אקזיסטנציאלית. קיומית, עוסקת באופן איך שהקיום הולך ונמשך עכשיו, מה אני מרגיש, חש, איפה אני נמצא היום. אז לאט לאט הפילוסופיה עוזבת את השאלה מה נכון באופן אפריורי טהור. זה מתוך ייאוש, מתוך הבנה שהמציאות בפועל אף פעם היא לא יכולה להגיע למציאות האפריורית, הטהורה. אבל אנחנו מאמינים שהמקום הזה שבו האדם שואל מה הנכון, מה האמיתי, מה הצודק באמת, אם אין את זה, החיים לא יתרוממו לשם. אבל אותם אלה שעסוקים בזה, שנקראים קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה. כך קורא להם הרב באורות ארץ ישראל א'. קדושי הרעיון, אצלם הרעיון זה הרעיון בעצם. איך ראוי שיהיה העולם בעצם? מי ששייך לזה, אצלו המחשבה היא חופשית. למה? כי מי שמראש מבין, מי שמראש חושב, שהעולם אף פעם לא יכול להגיע לאן שהיינו רוצים שהוא יגיע. אז מראש המחשבה שלו כבר משועבדת לגבולות המציאות של עכשיו, אז היא כבר לא חופשית. כמו שאדם אומר, ודאי, הלוואי שהיינו יכולים שארץ ישראל תהיה שלום, וצריך להתחשב בתוך המציאות. מישהו אחד כזה, כבר המחשבה שלו היא לא חופשית. כי כבר המחשבה שלו משועבדת למציאות של עכשיו. ואומר, שהתנאים השתנו, כבר יצטרך לשנות את המחשבה שלו. אתה לא יכול למחשבה חופשית. מחשבה חופשית זה מחשבה שעסוקה רק בשאלה שהיא נושא למחשבה. איזה שאלה היא רק נושא למחשבה ולא נושא לחיים בפועל? זה מה היא המגמה? מה האמת? מה הנכון? מה היינו מצפים שיהיה לולי שהיינו צריכים להתחשב במצוקות של הדרך? אם אדם אין לו את הצד הזה, לא יכולה להיות לו מחשבה עליונה. לפי קורא אומר הרב, שבחופש הנשמה תעלה עימה את כל כוחות החיים למרום הקודש העליון. זה נקרא הקודש העליון. יש קודש הוא לפי המידה של עכשיו, יש הקודש העליון, שזה מהי המציאות בעצם, בנקודת המבט של אלוקים. טוב, נראה לי שאפשר יהיה להמשיך פעם הבאה בעזרת השם. יש לכם שיעור אמונה ביום רביעי, ב-6.